ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף נון ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד, או לחלופין שורה שלישית בקצרות לפני השורות הרחבות. אנחנו פותחים עם ציטוט דיבור מתחיל מהמשנה. נשתברו רוב צלעותיה, אחד מרשימת הטריפות. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, צלעות, אחד שנשברו, שתיים שנעקרו. הגמרא, תנו רבנן, אלו הן רוב צלעות, שש מכאן ושש מכאן, או 11 מכאן ואחת מכאן. אם עושים חשבון, נגיע למה שמופיע ברש"י. אצלנו בגמרות המסומנות יש שני כוכביות בתוך הרש"י, קצת בערך 12 שורות למטה מפה בתוך הרש"י, כתוב חף בית צלעות גדולים שיש בהן מוח, יש לה לבהמה. 11 מכאן ו-11 מכאן, סך הכל כמובן 12, ורוב שלהן, רוב של 22, הווי 12. לכן החשבון פה בברייתא, אם נשברו 6 צלעות מצד אחד ועוד 6 צלעות מצד שני, אתה מגיע ל-12, שזה רוב הצלעות. לחלופין, גם 11 מכאן ואחת מכאן, גם כן יטריף. אמר זעירי, ומחציין כלפי שדרה, השבר שעליו דובר, זה אם הוא בחצי, החצי הקרוב לעמוד השדרה של הבהמה. אנחנו נוהגים במשך שוי מתחילת הפרק הנוכחי, פרק אלו טריפות, להמליץ לכל אחד להצטייד בספר ציורים או תמונות, תרשימים שמתארים את פנים הבהמה, ואנחנו המלצנו על ספר שיחת חולין מרב עמיתי בן דוד כספר די מדויק ומפורט. אז זעירי קובע שאותו חצי שדובר, אותו שבר שדובר, שאם חצי כמות הצלעות נשברו, צריך להיות בחצי הקרוב לעמוד השדרה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, ובצלעות גדולות שיש בהן מוח. ראינו רש"י מתייחס לנקודה הזאת. הצלעות האלו מספרם בסך הכל 22. אמר אולה, בן זכאי אמר, נעקרו ברוב צד אחד. כשאנחנו מדברים על עקירת צלעות, המספר שמטריף יהיה 6 צלעות, ברוב צד אחד זה בסך הכל 6 צלעות, כי בצד אחד יש 11 צלעות, רוב של צד אחד זה 6. אז אם 6 צלעות נעקרו, זה יטריף הבהמה. רש"י כותב, נעקרו ברוב צד אחד, כיוון שנעקרו 6 מהם, דיינו רוב צד אחד טריפה. אבל בנשתברו לא מטריפה לה ב-12, דיינו רוב שני צדדים. כאילו המספר הוא מה שחשוב לדעת. בעניין עקירה, 6 צלעות מטריפים, מטריף. בעניין שבירה, זה המשך הגמרא, נשתברו ברוב שני צדדים, דיינו 12 צלעות. רבי יוחנן אמר, בין נעקרו בין נשתברו ברוב שני צדדים. רבי יוחנן מקל שגם בעקירה לא יהיה מצב של טריפות עד שיעקרו אותו רוב של שני צדדים. מה זה רוב של שני צדדים? 12 צלעות. הגמרא עכשיו ממשיכי עם מימרה של רב, שהוא יהיה נושא דיון הגמרא אני מכוון למימרה של רב, יהיה נושא הדיון עד שלוש שורות מסוף העמוד הזה. אמר רב, נעקרה צלע וחוליה עמה טריפה. רק נוסיף, אם נעקר החוליה, החוליה כמובן מכיל בתוכו החוט השדרה. החוט קיים פה, זה לא קרה שנפסק החוט, רק נעקר הצלע וגם החוליה. גם בזה, למרות שהחוט קיים, זה טריפה. אמרי לרב קנה ורב אסי, הם שאלו לרב, הם שאלו את רב, נעקרה צלע מכאן וצלע מכאן, צד ימין צד שמאל, וחוליה קיימת, כאילו באותו נגיד שכבה, נעקר צלע מצד ימין והמקביל שלו מצד שמאל, וחוליה קיימת, מהו? מה יהיה הדין אז? אמר להו, רב אומר, גסטרה כאמריתו, אתם מתארים מצב שזה אפילו נבלה. גסטרה, ראינו בעבר, זה בימה שנגיד נחתך או נפסק באמצע, ורשי כותב, גיסטרה כאמריתו, בתמיה, בימה שנפסקה באמצע איתה, אתם שואלים, נבלה נמי, זה נקרא לזה יותר גרוע מטריפה, כי נבלה גם מטמא. נחזור לגמרא, המשולשים שאתם רואים כאן, שהם יהיו נוכחים, הם יכוונו את הדו שיח עד לסוף הסוגיה. בשוליים יש לנו מבנה, ותיארנו את המשולשים האלה שמופיעים בשני כיוון כמעקב, שפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. אחרי שרב השמיע את דבריו, שמה שהם מתארים זה אפילו נבלה, הגמרא שואלת, והרב נמי גיסטרה כאמר, רב גם תיאר כזה דבר. למה? כי מאחר שנעקרה החוליה, הצלע שכנגדו גם נשמטת, אבל רב אמר סך הכל טריפה. לפני שנייה רב הגיב לרב קנה ורב אסי שתיארו חוסר שתי צלעות כנבלה, ואמרנו שזה אפילו יותר חמור מטריפה. רב תיאר אותו דבר והגדיר את זה רק כטריפה. הגמרא עונה, כי כמה רב אמר, רב אמר טריפה, צלע בלא חוליה. החוליה נשארה, זה לא גיסטרה. שואת אומר, איך אתה אומר שרב אמר צלע בלא חוליה והצלע וחוליה כמה? מסתכלים על הציטוט של דבריו של רב, תראו שהוא אמר כן, חוליה, צלע וחוליה. הגמרא שוב פעם עונה, דוחה, צלע וחצי חוליה. מה שרב אמר טריפה זה שנעקר צלע וחצי חוליה, והצלע שכנגדה עדיין מחוברת, ולכן זה טריפה. אבל מה שרב קנה ורב אסי אמרו, רב אומר, זה כבר נבלה, יסטרה, זה מביא למציאות או למצב של נבלה. שאלה, מכלל דרב כהנה ורב אסי, צלע בלא חוליה אמרי? השאלה שרב כהנה ורב אסי שדיברו על עקירת צלע מכאן וצלע מכאן וחוליה קיימת, הם, כך הם אמרו, ונשאר החוליה בשאלה שלהם, ואמר להו, ורב אמר להם גיסטרה כאמריתו, ורב אמר זה שזה אפילו נבלה. ורמה אולה, ראינו את זה מוקדם יותר. בן זכאי אמר, נעקרו ברוב צד אחד, נשתברו ברוב שני צדדים. אנחנו רואים מכאן שכשמדובר ברוב, בנעקרו, רוב צריכים רוב צד אחד, וגם אז רק מטריפה. פשיטה אז שבשניים בלבד שנעקרו לא יהיה נבלה, אז איך רב אמר להם, כמו שהוא אמר גיסטו הקרמיתו, שמה שאתם אומרים זה אפילו נבלה? איך יכול להיות? עונה הגמרא, אמר לך אתם, במקרה של נעקרו של בן זכאי שדיבר על רוב, זה שלא כנגד זה, לכן אפשר להקיל ולהגיד שאינה טריפה עד שתגיע לרוב צד אחד. אבל במקרה של רב קנה ברבסי יותר בעייתי, זה כנגד זה, שתי הצלעות שהם דיברו עליהם היו אחד מול השני, ועל זה רב הגיב מה שהגיב. קושיה, ואמר רב יוחנן ברוב שני צדדים. רב יוחנן דיבר על רוב שני צדדים, כשתדבר על נעקרו וטריפות, רוב שני צדדים. וברוב שני צדדים, אם אתה תיקח שש מכאן ושש מכאן, אי אפשר דלא קיימה חד מיני וזה כנגד זה. תעשה חשבון פשוט, שש מכאן ושש מכאן, בזמן שבכל צד יש 11, אפילו אם תתחיל המספר, המספור נגיד מצד ימין מהצלע העליון, אתה תגיע למספר 6. תתחיל בצד שמאל המספור מצלע התחתון, תספור מהכי למטה הכי תחתון למעלה 6, תגיע למצב שיש שניים שהם באמת מקבילים זה לזה, ובכל זאת רק טריפה. אז יש כאן מצב, נגיד אפילו הרבה יותר חמור מהמצב של רב קנה ברבסי, ויש כאן במקרה זה כנגד זה, ובכל זאת רק טריפה. אז למה רב אמר נבלה? למה הוא אמר גיסטר כמיתו דהיינו נבלה? תשובה, התם במקרה של רב יוחנן, בוכנה בלא עשיתה, אחה בוכנה ועשיתה. פשי, באמצע שורות הרחבות, בוכנה ועשיתה, המקרה של רב יוחנן זה היה בוכנה בלא עשיתה, אצל רב קנה, רב קנה ורבסי אמרנו בוכנה ועשיתה. כלומר המקרה של רב קנה ורבסי, צלע הוא קצת חוליה, רב יוחנן צלע בלא חוליה. רשי בסוף השורה שקראנו עכשיו, עשיתה חור שבחוליה שהצלע תחוב בו, והיינו בחצי חוליה. אז עכשיו אפשר עדיין להבין למה רב אמר על המקרה שלהם, רב קנה ברבסי, שזה אפילו נבלה, כי מדובר פה בסילוק בוכנה ועשיתה. יש לנו חיסרון לא רק של הצלע אלא גם קצת חוליה. הגמרא שואלת, אי הכי, אם זה מה שקרה, היינו דרב. רשי כותב, אי הכי, דרב קנה ברבסי צלע וקצת חוליה אמרי, היינו דרב. ושמין עלי דבחדה נמי טריף, למה הם שאלו על שניים אם הרב אפילו באחד מטריף במצב כזה שיש חוסר של קצת חוגה? ומה הייתי בא אלו בתארתי? למה הם שואלים על שניים? הגמרא עונה, לא שמיע להו דרב. רב כהנא ורב אסי לא שמעו את דינו של רב. שאלה, וליבאו מיני כדרב, אם הם לא שמעו את דינו בכלל, אז למה שאלו על שניים? תשאלו על צלע אחת. למה שאלו על שניים? תשובה, סברי, הם עשו חשבון כזה, ליבאי מיני אחד, דפריש לאנטרטי. אנחנו נשאל שאלה אחת, שבתשובה לשאלה שלנו, נקבל תשובה על שני דברים. וכאן הגמרא מפרטת, דאי באינה מיני אחדה, אם היינו שואלים מה הדין של בהמה שנעקרה צלע אחת בקצת חוליה, הניחה היינו יכולים להבין גם מה הדין בשניים, אי אמר לן טריפה, אם בעקירת צלע אחת וקצת חוליה שזה טריפה, כל שכן תארתי, אז ודאי שאם זה יקרה ב עקירת שני צלעים עם קצת חוליה. אי אמר לן כשרה, אם על אחד הוא יגיד כשרה, כתיתרתי כמי בי אלן, אבל אנחנו עדיין לא נדע מה יעדים בשניים. לכן לא שאלנו על אחד, כי זה ישאיר אותנו מה יעדים בשניים שנקו עם קצת חוליה. שורת רגמה, יחי אשתנמי, גם עכשיו לפי החשבון שלהם, דקבי מיני תארתי, שהם שאלו מה הדין עם, עם עקירת צלע מכאן וצלע מכאן וקצת חוליה, הניחה היא אמרו כשרה, אם רב יענה על המצב הזה כקשרה, כל שכן חד הוודאי אם רק נעקר חוליה אחת וקצת נעקר צלע אחת וקצת חוליה, בוודאי זה גוודאי יתר כשר. אבל מה? והיא אמרה לו טריפה, אם השניים צלע מכאן וצלע מכאן הוא יגיד טריפה, קטי חדה מבעלו, הם לא יקבלו בכך תשובה על מה המצב של נעקרה צלע אחת. הגמרא עונה, בכל זאת הם כן יקבלו הברה בזה שהם שאלו על שניים, יקבלו הברה גם על אחד. איך? סברי, הם עשו שיקול כזה, אם כן, אם אנחנו נשאל על שניים ובמצב של אחד זה טרף, אם כן מי אותך קראתך, הוא היה עונה לנו ברוגז, חדה טריפה תארתי מבעיה, הוא היה אומר אחד כבר טריפה ואתם שואלים אותי על שניים. לכן הם שאלו דווקא על שניים, כי אם על שניים אם על אחד זה טריפה, הוא יגיב לשאלה שלהם על שניים ברוגז. הרוגז הזה ייתן להם תשובה ששניים זה פסול, וגם על אחד, כי הוא יענה להם בטון גבוה כזה. שואלת הגמרא, ורק קאמו אלי ולא רתך, הם שאלו על שניים, ובזמן שרב סובר שאחד באמת מטריף, הם שאלו אותו על שניים, הוא לא רתך, הגמרא אומרה, הוא באמת כן רתך. כיוון דקמה לו גיסטרה כמויתו, היינו איתכם, מאחר שהוא ענה להם בתשובה כזאת, מה אתם שואלים על גיסטרה, שמה שאתם שואלים זה בעצם גם נבלה, ודאי אחד, אפשר להבין מזה, שבוודאי כבר, באחד זה כבר נטרפה. כעת אנחנו פונים שוב לשוליים, ויש כותרת נושא סלש מבנה, צורת הרגש מופיעה. אנחנו מבליטים שלוש הלכות של שמואל בטריפות. אחד, נקרא צלע מעיקרה. שתיים, גולגולת שנחפשה ברובה. שלוש, בשר החופה את רוב הכרס. הגמרא,
אמר רבא בר רב שילו, אמר רב מתן המשמועיל, נעקרה צלע מעיקרה. מקרא רש"י מוסיף פה אפילו בלא עשית. הסברנו מוקדם יותר, עשית זה מקביל לחצי חוליה. אז כאן אנחנו מדברים שהחוליה קיימת, רק נעקרה הצלע מהחור שבו הוא מחובר. שתיים, הדין השני, גוגולת שנחפסה ברובה, רש"י אומר נחפסה מעוך, והביא גם לשון נחפסה, הכוונה מעוך, זה המשמעות של הלועזי שהוא מביא, ולא נפחיתה. כלומר כל החומר העצמי, העצם, נמצא, רק שהוא מעוך, נמח. ופסר החופה את רוב הקרס ברובו טריפה. מה משמעות ברובו? הגמרא תדון בזה בהמשך. כעת לסימונים שהזכרנו מקודם, הגמרא תרחיב דיבור על כל אחד מהטריפות האלו. נקרת סלע מעיקרה טריפה, כך שמואל אמר ורמינו. על זה אנחנו מעלים קושיה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', כמה חיסרון בשדרה כדי שהשדרה לא יתמה תומת אוהל, כמו שמת מתמה באוהל, גם חלקים חשובים מן המת, כשאנחנו מדברים כמובן על עצמות, הם גם כן מתמים באוהל. אם הם נפחיתו, אז כבר לא יתמו באוהל, הם סך הכל רק עצמות, לא כזית בשר למשל שכן מתמה באוהל. כאן אנחנו מדברים על עצמות. אז כמה חיסרון בשדרה מתבקש כדי שלא יהיה תומת אוהל? בית שמאי אומרים שתי חוליות, ובית הלל אומרים חוליה אחת. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, וכן לטריפה. הסטנדרטים האלו גם כן נוגעים לענייני טריפות. אז אם בית הלל אומרים למשל שחיסרון של חוליה אחת זה כבר לא מטמא בועל, זה גם אומר שבחיסרון חוליה אחת הוא יהיה טריפה. אז אנחנו רואים מכאן שבעקירת חוליה זה כבר טריפה, ולא עקירת צלע. אז איך שמואל היה יכול לומר שצלע שנעקרה מעיקרה מהווה טריפה? רק עקירת חוליה גורם לטריפה, לא עקירת צלע אחת. הגמרא עונה, אחא צלע בלא חוליה, הטעם חוליה בלא צלע. יש כאן שני מקרים, יש עקירת צלע בלי עקירת החוליה, ויש עקירת החוליה בלי עקירת הצלע. בשלמה צלע בלא חוליה משכח עלה, זה מובן. אם צלע נעקרה יש מצב שהחוליה עדיין במקומה, אלא חוליה ולא צלע, איך היא משכחת לה? איך אפשר לדבר על עקירת חוליה שיגרום לטריפות בלי שגם הצלע נעקר? הגמרא עונה, בשאילי כפלי. רש"י כותב שלוש שורות מראש העמוד, בשאילי כפלי, יש חוליות הרבה שאין שם צלעות, אז אפשר לדבר על עקירת חוליה בלי עקירת צלע. שוב פעם, כדאי לעיין בספר ציורים, כמו שהמלצנו כבר כמה וכמה פעמים, בפרט או במיוחד ספר שיחת חולין מרב עמיתי בן דוד. מתקיף לרב הושעיה, אם אתה אומר שלגבי טריפות, כפי שהגמרא אמרה כאן בשורה שלישית, בשמו של שמואל, שהמחלוקת בית שמאי בית הלל נוגע גם לענייני טריפות, ויוצא שבית הלל אומרים יש טריפות גם בחיסרון חוליה אחת, בית שמיים אם זה לא טריפה עד שחסר שתי חוליות, אז יוצא שבית הלל מחמירים ובית הלל, בית שמיים מקילים. אז רבו שי המקשה וליתני גבי כולי בית שמיים וחומרי בית הלל, למה הדין הזה לא שנוי במסכת עדויות ששמה מופיעים משניות שבהם בית שמאי הוא המקיל ובית הלל הם המחמירים? הגמרא עונה, אמר לי רב כי איצ'יל, אז רב ענה, כשהשאלה הזאת של חיסרון שבשדרה הוא עלה לעניין תומה איצ'יל, הדיון היה רק סביב תומה, ודהבו לו בית שמאי לחומרה, שאז בית שמאי יוצאים לחומרה, דהיינו השדרה שחסר חוליה אחת עדיין מטמא באוהל. בית הלל אומרים לא, זה כבר לא מטמא באוהל, אז בית שמאי בעניין תומה, תומת אוהל, הם המחמירים, ולכן לא שייך לשנות, לשנות, לשנות משנה זו במסגרת המשניות שבהם במסכת הידיעות שבהם הכולות של בית שמאי. בוא רק נוסיף שנכון, הזכרנו שיש לזה השלכה גם לטריפות, אבל בדיון בבית שמאי ובית הלל הדיון היה סביב תומת אוהל. שמואל מוסיף שיש לזה גם השלכות בטריפות, אבל זה לא היה הדיון של אז. וגוגולת שנכבסה ברובה, זה הדין השני של שמואל, באי רבי ירמיה, רוב גובה או רוב היקפה, מה נכבס פה בגוגולת, האם מדובר ברוב הגובה או רוב ההיקף? תקו, רשי כותב, רוב גובה מן העיניים ולמעלה, רוב היקפה גדול מרוב גובה. אז יש כאן נפקמינה וזה נשאר ללא מענה. הגמרא ממשיכה, ובשר החופה רוב הכרס, דין השלישי של שמואל ברובו. אז אם נפגע אותו בשר שחופה רוב הכרס ורוב אותו בשר נפגע, יש טריפות. באי רבשי, ברוב קרוע, ואז כל שכן אם רוב הבשר הזה נטול משם, או ברוב נטול, ואז רק זה מטריף, לא קרע. אז זה שאלת רבשי. כאן הגמרא שואלת על השאלה, למה רבשי לא פושט את שאלתו מהדבר הבא. אז תשימו לב, יש לנו קושיה ארוכה. תפשוט לי, זאת אומרת, למה רב אשי לא פשט את שאלתו מדתן מהדבר הבא? רשי תפשוט, אומר, דברוב קרוע כמר, אפילו אם רוב רק קרוע, דה, או שנקרא תנן, ופרשים לנו לאי רוב, חיצונת היינו רוב, דהיינו בשר החופה. אז נחזור לגמרא, היה אומרת, שואלת הגמרא פי שמה שראינו עכשיו ברשי, שהיה אפשר לפשוט שמדובר ברוב קרוע מדתן, קרס הפנימית שנקבע או שנקרא רוב החיצונה. ואמרי במערב משמיד רבי יוסי בואה בחנינה, כל הקרס כולו זוהי קרס הפנימי, ואיזהו קרס החיצונה? בשר החופה את רוב הכרס. אז כתוב פה במשנה נקרא מה? רוב חיצונה. ומה זה רוב חיצונה שנקרא? זה בדיוק מה ששמואל הזכיר, בשר החופה את רוב הכרס. אז התשובה לשאלת רב אסי היה אמור להיות פשוט, נקרא. הגמרא משיבה, מי דהותיים האלה לשמואל? הדיון שלנו סביב שיטת שמואל. האמר בליאל בדבנון עמוד ב', האמר רבי יעקב בר נחמני, אמר שמואל, שמואל נותן פירוש שונה מהפירוש של מערבה למשנתנו, מקום שאין בו מילת, זה הפירוש של שמואל לדברי המשנה, ולכן אי אפשר להקשות למה לא, למה רבשי לא פשט מהמשנה והפירוש של מערבה, בזמן ששמואל בכלל נותן פירוש אחר למשנה, ולכן עדיין היה מקום לרבשי לשאול שאלתו. נסתכל ברשי, אלא לשמואל, הדיון שלנו, שאלת רבשי, הוא סביב דינו של שמואל. דאי הוא אמרה לאה שמעת אליאל צלע שנקע וכו', זה ברשימה של הדינים של שמואל, זה דין שלישי שהתחלנו עם אנחנו הבלטנו את הדינים האלו בסימונים של ההרגש, אז הדין השלישי זה דין השלישי ברשימת דיני שמואל, ושמואל לא מפרש למתניתין כדי אמרי במערבה, אלא מה זה, מה הפירושו של שמואל במשנה? מקום שאין בו מילה, דהיינו בקרס עצמו. ואיהו מוסיף אי טריפות, ושמואל מוסיף הטריפות הבא, דבשר חופה, אמת ניתין. דהיינו, המשנה לא התייחס לפי שמואל לעניין הזה של בשר החופה רוב הקרס. תגמרה גמירי לי, ותנה זה 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 מה ששמואל היה לו בקבלה, ותנה דמתניתין מייתי לה בזה הכלל, בביטוי זה הכלל גם התנה כולל את דבריו של שמואל, אבל זה לא מה שהיה מפורש במשנה לפי שמואל, ושונה למערבה שכן ראו את זה כמפורש בדבריו של המשנה. אנחנו ממשיכים עם עוד טריפות. הנושא שמופיע בשוליים, דרוסת זאב חתול. הגמרא, ודרוסת הזאב, אמר רב יהודה מרב, בבהמה מן הזאב ולמעלה, ובעופות מן הנץ ולמעלה. איזו דריסה, זה מדובר פה על התקפה מצד החיות האלו, או הזאב כשמדובר בבהמות, או בעופות הנץ שתוקף עופות אחרות, צריך להיות מבהמה או מחיה בגודל הזאב ולמעלה. זאת אומרת, אם איזו חיה קטנה תוקפת בהמה, זה לא נחשב דרוסה. רשי כותב, מן הזאב ולמעלה, אבי דרוסה. הוא זאב בכלל, כשאמרים ולמעלה, כלומר, הזאב הוא ההתחלה שכן מהווה בעיה בדריסה, ולמעלה. אבל מזאב ולמטה, אין לו ערס חזק להמית בהמה, אלא עופות. אז ראינו, שמענו את דבריו של רבי יהודה מרב, שואל את הגמרא על זה, למעוטי מאי, מה לא נחשב למשל דרוסה, כאילו מה לא נחשב בר התקפה שיגרום לפסול או לטריפות של דרוסה. הדרוסה, רשי הזכיר את זה, שבהתקפה הזאת המתקיף מפריש מציפורניו ערס, וזה מה שגורם הטריפות. אז מה לא נכלל? אז אנחנו משתמשים פה במשולשים, כפי שאתם רואים כבר בטקסט הגמרא, ובצד תחת הכותרת מבנה אנחנו מבליטים את הביטוי וכי תימה או אילימה וכי תימה, שלבים לבאר דינו של רב. מה שרב אמר, בהמה מן הזאב ולמעלה, למותי מה, שואלת הגמרא. תשימו לב, שאלה ארוכה עם שלבים. אילימה למותי חתול, שזה לא נחשב, וזו כוונת רב למעית חתול. תנינה, אני לא צריך את רב בשביל זה, כתוב במשנה, הוא דרוסת הזאב. הזאב זה גדול מחתול, ממילא חתול לא נכלל. וכי תימה, אקה משמלן, אולי מה שרב רוצה להשמיע לנו, זאב בגסה נמי דריס. אולי רב רוצה לחדש ש... במה שהוא אמר מן הזאב ולמעלה, שגם זאב יש בו כוח לדרוס. רשי ממול אומר, וכי תימה אילב דרב, אילולי דבריו של רב הוי אמינא, לעולם חתונה מהוי הדריסה בדקה, ומתניתין כמה שמלן דזאב אפילו בגסה נמי דריס, ומשום דאירי בגסה נקת זאב. אנחנו נמשיך בגמרה. אולי מה שרב רצה להשמיע לנו, שזאב הוא יכול לדרוס אפילו בגסה והתנן, אבל יש משנה. רבי דה אומר, דרוסת הזאב בדקה ודרוסת ארי בגסה. אז רואים, לא כמו שניסינו פה להסביר, שרב בא להשמיע שזאב יש לה כוח להיות דורס אפילו בגסה. רב יהודה, התנא רב יהודה אומר, שאם אתה רוצה לדבר על בהמה גסה, צריכים לדבר על ארי. הזאב הוא פוגע דווקא אם מדובר בבהמה דקה. וכי תימה, ממשיך הגמרא, רב יהודה מפלג פליג, שרב יהודה הוא דעת תנאי שחלוק על החכמים, ורב סומך, רב הולך בעקבות החכמים. הגמרא אומרת לא, ואמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, לא בא רבי יהודה אלא לפרש דברי חכמים. הגמרא עונה שאם אתה מתכוון לדחות את התשובה שרב יהודה מפלג פליג על סמך דבריו של רבי בנימין, זה לא מספיק לדחות התשובה שנוכל לתת לטובת רב. גברה הגברה קרמית, מה אתה מנסה להקשות על רב מדבריו של רב אלעזר? לפי רב, בשונה לרב אלעזר, לפי רב, זאב נמי דורס בגסה. רשי ממול, גברה הגברה קרמית דרב אלעזר הדרב דרב סבר רב יהודה פליג, ותנא קמא שרב יתחבר אליו סובר שבמכנת הזאב אפילו בגסה קמא, ויצטרך דרב להשמינן דמין הזאב ולמטה אפילו בדקה נמי לא. דלא תימה אי דקטני זאב משום גסה, אבל דקה אפילו חתול נמי. כלומר, לפי רב, אל תגידו כך. אל תגידו שזאב פוגע בגסה, אבל בדקה אפילו חתול נמי. אי בית אימה, לעולם למעוטי חתול. שמה שרב אמר בבהמה מן הזאב, ולמעלה זה באמת כן למעוטי חתול, כמו שראינו במשולש הראשון, ההצעה הראשונה להסביר מה רב בא למעט, ששוב פעם למעט חתול שלא דורס בדקה, וזאב רק בדקה. כל זה כמו רבי בנימין שאמר בשמו של רב אלעזר, ובכך אין מחלוקת ביניהם. אבל שאלנו, אם רב באמת בא למעט חתול, הרי המשנה דיברה על זאב, שהיה משמע שרק זאב הוא דורס ולא חתול. מהו דתימה אורחה דמילתא קטני, מה שהמשנה אמרה דרוסת הזאב זה רק רגיל, השכיח, ולכן המשנה נקטה בדוגמה של זאב, אבל הייתי חושב שגם חתול דורס, כמשמלן רב בדבריו מלמד שהמשנה לא אורחה דמילתא קטני אלא דווקא קטני, שזאב בלבד דורס בדקה ולא חתול. הנושא הבא, מתי שייך דרוסה בחתול? אמר רב חיסדא, דרוסת, לפני שנתקדם רק נדגיש מה שאנחנו הוספנו בין השורות בגמרות המסומנות, אנחנו מזכירים פה עניין ערס, מה שהתרגלנו להבין בעניין דרוסה. למה אני מדגיש את זה? כי בעוד שתי שורות אנחנו נדבר על פגיעה מטריפה שדווקא אינו ערס אלא ניקוב, נקב. אז אמר רב אמר אמר רב חיסדא, דרוסת חתול ונמיה בגדיים ותלאים. אם חתול או נמיה תוקפים גדיים ותלאים, הם יטריפו אותם דרך הערס שאנחנו אמרנו, זה כלול במילה דרוסה. אז אלו התוקפים, חתול ונמיה, תוקפים ומטריפים בארסם גדיים ותלאים. רש"י כותב, גדיים ותלאים דקים שבדקה. הוא מודה רב חיסדא באילים ורחילים כמתניתים, שהסברנו מוקדם יותר שחתול לא מהווה מטריף בבהמות יחסית גדולות. הגמרא ממשיכה, דרוסת חולדה בעופות. חולדה מהווה מטריף בתור דורס בעופות. כאן הגמרא מקשה, מטבעי דרוסת חתול נץ ונמיה עד שתנקב לחלל, אבל דרוסה לת להו. כאן יש פה רק לשים לב שהמילה דרוסה יש כאן שתי משמעויות, וכאן שהמקור מתחיל המילה דרוסת החתול הכוונה התקפת החתול, כי בשורה הבאה קראנו דרוסה לטלה. אז מה כן? במקור התנאי שקראנו, האיום של חתול או נמיה זה דרך נקב ולא על ידי ערס, וזוהי שאלתנו. רב חיסדא אמר שהאיום של החתול או הנמיה זה דרך ערס, והמקור אומר לא, זה רק אם נוקבים, אבל לא עצם זה שהתקיפו והטילו על סם. הגמרות המסומנות שלנו מראים סוגריים, והם סוגריים כפי שמצוין בשוליים אצל הכוכבית, הם סוגריים לשם דילוג כדי לשמוע רצף החשיבה. אחרי הסוגריים אנחנו ממשיכים לומר, מכל מקום לרב חיסדא קשיא. רב חיסדא אמר יש דרוסת חתול אפילו בגדיים ותלאים. טוב, נחזור לסוגריים. ותספרה נץ לא דריס, שוב פעם בעניין ערס, מה נץ? אתה מצטט את המקור שאומרת רק עד שתנקב לחלל, לחלל לתוך פנים הבהמה. מה, אין ערס? והתנן דרוסת הנץ. אבל המשנה אומרת שנץ כן נחשב דורס, שוב פעם מבחינת ערס. הלא קשיא. אין כאן קושיה, אם אתה רוצה להעמיד את המקורות התנאים זה מול זה, אין כאן קושיה. כאן בעופות, כאן בגדרים וטרעים. נץ הוא כן דורס אם מדובר בהתקפת הנץ מול עוף, אבל הנץ אינו דורס מבחינת ערס בהתקפה נגד גדיים וטלאים. זה מבחינת המקורות התנאיות שקראנו. מכל מקום לרב חיסדא קשיא, כי רב חיסדא טען שיש דרוסת חתול אפילו בגדיים וטלאים, והמקור שקראנו מלמד שלחתול זה רק עד שתנקב לחלל, הגמרא עונה, הוא דאמר כי איתנה. רב חיסדא מתבסס על התנה הבא, דתניא, בריבי, אומר בריבי, זה אדם גדול, אמר, לא אמרו אין דרוסה לגבי החתול, אלא במקום שאין מצילים. שאם החתול תוקפת במקום שהיא עצמה אינה מאוימת, אז אין דרוסה. אבל במקום שיש מצילים, אם החתולה מרגישה מאוימת, כי יש משהו, בן אדם בא להציל את הטרף מהחתול, והחתול מרגישה מאוימת, יש דרוסה. ונוסיף פה, המציאות שבו רב חיסדא אמר יש דרוסה לחתול, זה במקום שיש מצילים. אז במציאות כזאת שיש מצילים, רב חיסדא אמר את דינו. שוב פעם, בגמרות המסומנות יש לנו קטע שבסוגריים. אנחנו בשוליים, אצל הכוכבית, כתבנו, לגבי הסוגריים יש לציין שתי נקודות. אחד, הם לצורך דילוג, כדי לראות מיד תגובת הרבנן לבריבי. בתוכם הגמרא מקשה על מה שקטני בתוך הברייתא של בריבי. שתיים, הם משמשים תיחום קטע שמופיע מילה במילה גם כן בסוגריים הבאים. זאת אומרת, יש כאן ארבע שורות שאנחנו סימנו בסוגריים, אותם ארבע שורות יופיעו מילה במילה בעוד כמה שורות בסוגריים הבאים. ולכן אם אנחנו נבין עכשיו מה שכתוב בסוגריים האלו, אין צורך להסביר השורות האחרונות של עמוד הזה, ארבע שורות האחרונות. אז מה שאמרנו בינתיים, שבריבי אומר שמבחינת חתול אין לה דרוסה שמובנה הטלת ערס, אלא אם כן זה מדובר במקום שיש מצילים. זה שיטת בריבי. אחרי הסוגריים ורבנן, שהם חוקים על בריבי אפילו אם יש מציל, הם אומרים זיהרה, זיהרה זה מין ערס איתלי ולא קלי זיהרי, אבל הערס הזה אינו מסוגל לשרוף, הוא אינו שורף. והבריבי אומר שהוא כן שורף, נפקא מינה לגבי היכולת של הערס הזה לגרום לטריפות. נחזור לסוגריים, ובמקום שאין מצילין, גם נציין שכאן יש כאן קושיה ארוכה, תשימו לב, זה גם מסומן בהתאם. עוד פעם, ובמקום שאין מצילין אין דרוסה, והיא תרנגולת דווי ברב כהנא, היה תרנגולת בביתו של רב כהנא, דרת חתול בתרה, החתול רדף אחריו ועל, והחתול נכנס לעדרונה, לחדר, ויתחיד דשא בפה, והחתול נסגר בתוך החדר, ומחי לדשא בסיחופי, והחתול עיקה בדלת עם הציפוניים שלו, והשתקח עלה חמישה קורטי דמה, ונמצא לדלת חמישה נקודות של דם. אז מה זה מראה? זה מראה שגם אם אין מצילים, הרי החתול נמצא לבד בחדר, אין מי שמאיים על החתול, ובכל זאת היא כן מטילה ערס. הגמרא עונה, הצלת עצמה נמי כהצלת אחרים דמי. זה שהיא באה להציל את עצמה, שהרי היא מרגישה נעולה בחדר והיא רוצה להשתחרר, זה כמו הצלה מפני אחרים, מפני דברים חיצוניים, כמו שתיארנו מקודם. ורבנן זירה איתלי ולא קלי, הרבנן שחוקים על בריבי אומרים שאפילו במקום שיש מצילין אין דרוסה. רשי בשורה שנייה מתחת אגמר ברבלן דפליגי עלי דבריבי דאמרי אפילו יש מצילין אין דרוסה בהי דמה דמשתקח בדשה מפרקי לך. אנחנו ממשיכים בגמרה, איקה דאמרי, הנה לשון שנייה המני, מה שקראנו במקור בשורה האחרונה עד שתנקב לחלל, ובזה היה משמע קושיה על רב חיסדא, דהיינו שחתול אין לו דרוסה בניגוד לדבריו של רב חיסדא. המקור הזה זה בריבי, אבל הרבנן חולקים. תתניה, בריבי אומר, לא אמרו יש דרוסה, שיש דרוסה לחתול, אלא במקום שיש מצילין. אבל במקום שאין מצילין אין דרוסה. זו דעתו, אנחנו כאן מדגישים לפי לשנה שנייה, זו דעתו של בריבי. והרבנן חולקים, דהיינו לפי הלשנה הזאת תמיד יש דרוסה לחתול גם במקום שאין מצילין, ועל זה מסתמך רב חיסדא. אני מקווה ששמתם לב על ההבדלים בשתי הלשנות. לפי הלשנה הראשונה, קודם כל הניסוח של המקורות הם שונים. לפי הלשנה הראשונה בריבי אומר שבמקום שיש שאין מצילין אז אין דרוסה, במקום שיש מצילין יש דרוסה. וכאן הבריבי אומר שיש דרוסה במקום שיש מצילין, כאילו ככה הוא מתחיל בצד החיובי, כלומר יש דרוסה במקום שיש מצילין, אבל במקום שאין מצילין אין דרוסה. אבל החכמים, כאן ההבדל הגדול, שהחכמים בלשנה שנייה סוברים שבכל מקרה יש דרוסה גם במקום שאין מצילין, בניגוד ללשנה הראשונה שלחכמים אף פעם יש דרוסה. שוב פעם תשימו לב שבשורות הבאות שמופיעים בסוגריים הם מילה במילה מה שנאמר למעלה. שואלת הגמרא, ובמקום שאין מצילין אין דרוסה? כפי דבריו של בריבי שקראנו, אמרנו שבמקום שאין מצילין אין דרוסה, האם זה נכון? והאי תרנגולת דווי ברב קנה דרד חתול בתרה ואה לאי דרונה ואידחי דשא בהפה ומחי לדשא בשכפה וישתכח עלי חמישה קורתי דמה. תשובה, הצלת עצמה נמי כהצלת אחרים דמיה. עד כאן שיעורנו להיום.